יש פה איזושהי תרבות או לחץ חברתי או לחץ היסטורי כזה של מבנה חברתי שאומר חייבים לקנות דירה, אי אפשר לגור בשכירות. ואנחנו לא רוצים שכל האוכלוסייה תהיה לה בעלות על דירות.
ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ולרעיונות מאחורי החדשות. כאן באולפן איתכם כמדי שבוע, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. שלום ענת.
שלום גיא.
שמענו בפתיח את מיכאל שראל, מי שהיה הכלכלן הראשי במשרד האוצר, והיום הוא הכלכלן הראשי של פורום קהלת.
לפני קצת יותר משנה, בשיאה של מגפה עולמית, החליטה מדינת ישראל, באיחור קל יש לומר, להעניק דמי חל"ת לכל מי שיפלט ממקום עבודתו עד יוני 2021. המטרה הייתה לסייע לכל מי שמצא עצמו ללא עבודה וללא סיכוי להתקבל לעבודה חדשה בזמן שאנחנו נעים בין סגרים. אלא שבישראל, כמו בישראל, הקורונה דועכת ואיתה המוטיבציה של מקבלי הקצבה לשוב לעבוד. בעלי מסעדות, מלונאים ומנהלי מפעלים מתקשים למצוא ידיים עובדות כי אנשים מעדיפים למצוץ עוד טיפה את כספי המדינה בחסות החלט וליהנות ממזג האוויר הנעים ומהשקט.
אין ספק ענת שמקבלי ההחלטות עומדים היום בפני כמה הכרעות כלכליות חשובות, ובראשם הצורך לרפא את המשק אחרי שנה של משבר כלכלי בכל העולם וגם בישראל. אני חושב שהקורונה אפשרה במידה מסוימת לפוליטיקאים ולכולנו בעצם להתחמק משאלות של מדיניות, לאן הולכת מכאן המדיניות הכלכלית בישראל לאור מה שנעשה בעולם. עכשיו באופן מעניין היו לנו כידוע לא מעט רגעים מביכים, נמוכים ומשונים בפוליטיקה הישראלית בעשורים האחרונים, אבל נדמה לי שמערכת הבחירות הרביעית ובעיקר השבועות שבאו אחריה יצרו תקדים די מדהים. אפס דיון על מדיניות כלכלית, על ערכים ועל רעיונות, ו-100% של שיח על חיבורים פוליטיים אמיתיים ובעיקר דמיוניים, בריתות, טקטיקות ומניפולציות.
היום אנחנו ננסה בפודקאסט הזה לעסוק במדיניות ובכלכלה, בלי לדבר על הרכבת הממשלה הקרובה או על התמרונים הפוליטיים. החיבור המוזר של אנשי ימינה וליברמן, שמאמינים במדיניות כלכלית ימנית, שמרנית, עם אנשי מפלגת העבודה ומרץ שמדברים על מדיניות סוציאל דמוקרטית, הניסיון לחיבור הזה הוא הזדמנות לדבר על מה שכמעט ונעלם מהשיח הציבורי בחודשים האחרונים, והוא השקפות שונות של מדיניות כלכלית. לצורך כך הזמנו לאולפן שני אנשים שמתמחים במדיניות. האחד מחזיק בעמדות ימניות קלאסיות, דוקטור מיכאל שראל, והשני מחזיק בעמדות סוציאל דמוקרטיות קלאסיות, עמית בן צור.
שרי, למי שלא זוכר, היה הכלכלן הראשי באוצר שהתנגד לתוכנית מע"מ אפס שהגה שר האוצר אז יאיר לפיד לטיפול בעליית מחירי הדיור, והחליט לפרוש מהמשרד לאחר שהתנגדותו לא התקבלה. הוא התפטר מתפקידו ב-2014 ונימק זאת במכתב התפטרות פומבי שבו כתב כי התוכנית מושתתת על ניתוח כלכלי שטחי ולא נכון של תחום הנדלן ושל השפעות המדיניות המוצעת על צד ההיצע וצד הביקוש בשוק הזה. באותה שנה הוא הצטרף לפורום קהלת, גוף מחקר ולובי מהגדולים והדומיננטים בישראל, שמנסה לקדם בישראל מדיניות כלכלית, שלפעמים נדמה לי שמזכירה את התפיסות של רונלד רייגן ומרגרט תאצ'ר. בכל אופן, נדבר על כך, זה גוף שמשפיע מאוד על נפתלי בנט ואיילת שקד.
עמית בן צור, כלכלן ואיש חינוך, שימש בתפקיד בכיר במשרד הבריאות, והיה אחד האנשים הקרובים ביותר למי שהייתה יו"ר מפלגת העבודה שלי יחימוביץ'. היום הוא מנהל גוף מחקר קטנטן, צעיר ממש, בין שנה וקצת, ודל תקציבים, יסודות שמו, שמנסה, כך על פי הצהרתו, להעמיד חלופות מקצועיות למדיניות הכלכלית והחברתית בישראל, או במילים אחרות, לדחוף בדיוק בכיוון ההפוך מזה שאליו דוחף שראל. מיד מתחילים. שלום למיכאל שראל ולעמית בן צור.
שלום.
שלום, שלום.
מיכאל ועמית, זה שלב השאלה הזהה. האם ישראל היא מדינת רווחה? מיכאל, נתחיל איתך.
כן, בוודאי שישראל זאת מדינה רווחה, כמו רוב המדינות המתקדמות היום בעולם. מסתכלים על ארצות הברית, קנדה, מערב אירופה, צפון אירופה, יפן, קוריאה. בדומה לכל המדינות האחרות, גם ישראל היא מדינת רווחה. יש פה מיסוי משמעותי של הכנסות מעבודה ומיון. יש מדיניות שמגנה על אזרחים מפני קטסטרופות. יש ביטוחים סוציאליים למיניהם, יש קצבאות זקנה, קצבאות ילדים, דמי אבטלה, הבטחת הכנסה, קצבאות הנכים אפילו גדלו בצורה משמעותית בשנים האחרונות. יש מדיניות רווחה.
עמית?
ישראל היא מדינת רווחה, אולי הפרמטר המרכזי שאנחנו יכולים לראות את זה בו, הוא מה שקרה בזמן השנה האחרונה בקורונה, במערכת הבריאות הציבורית, יוצאת הדופן, החזקה, למרות הקיבוצים שהיא עברה, למרות ההתכווצות בתקציבים שעומדים לרשותה, למרות ההתכווצות בכוח האדם שעומד לרשות הטיפול באזרחי ישראל, הצליחה להעמיד טיפול יוצא דופן גם בחולים וגם במתחסנים. מהבחינה הזאת, ישראל היא מדינת רווחה חזקה, שעדיין היסודות הסוציאל-דמוקרטיים שניתעו בה לפני עשרות שנים עדיין מחזיקים מעמד, אבל ישראל היא גם מדינת רווחה מוכה. היא עברה ב-30 שנה האחרונות תהליך ארוך של קיצוצים, של התכווצות, של תפיסה שאומרת שככל שהמדינה תהיה קטנה יותר, מבחינת ההוצאות שלה, מבחינת המעורבות שלה בכלכלה, ככה יהיה טוב יותר לכל האזרחים. התשובה, בגלל שאנחנו לא ב-1981, אלא אנחנו ב-2021, ויש לנו נתונים על 40 שנים של מדיניות קיצוצים, מדיניות צנע בעולם ובישראל, אנחנו יודעים שמדיניות של קיצוצים פשוט לא משיגה את התוצאות שאנחנו רוצים.
מיכאל, מדינת הרווחה בישראל אומנם אכן מתכווצת לפי הנתונים שאתה רואה?
ממש לא. אני חושב שזאת אגדה אורבנית שכל הזמן חוזרים עליה בתקשורת, וארגוני השמאל ומכוני מחקר מהשמאל תמיד מדגישים את האגדה הזאת, אבל זאת אגדה. אנחנו מסתכלים בעיקר על שני סוגים של פרמטרים. אחד זה הוצאות הממשלה והכנסות ממיסים, ובפרמטר הזה, כשאנחנו משווים את ישראל למדינות אחרות, ולוחים בחשבון דברים כמו מבנה הדמוגרפי של האוכלוסייה, וגם את ההבדלים הממסדים בין ישראל למדינות אחרות, לדוגמה, האם קיים מיסוי או לא קיים מיסוי של קצבאות הרווחה, או למשל, האם הסיוע לענפים שונים הוא דרך המחירים או דרך תקציב המדינה, או למשל, האם תוכניות הפנסיה הן תוכניות פנסיה שנכללות בתקציב המדינה או לא נכללות בתקציב המדינה, ורק נדרשת להם רגולציה ממשלתית כמו בישראל. אז אנחנו בערך כמו המדינות האחרות מבחינת הכנסות ממסים והוצאות, ממשלה אפילו במקום גבוה יותר מאשר המדינות האחרות, אבל זה רק פרמטר אחד. הפרמטר השני זה רגולציה, וברגולציה ממשלתית אנחנו במקום מאוד מאוד גבוה מבחינת עוצמת הרגולציה, מקום לא טוב לדעתי, והרבה פעמים שוכחים את הנושא של הרגולציה ומסתכלים רק על הוצאות והכנסות, שזאת כמובן טעות. המדינה יכולה להתערב בשתי צורות, או דרך זה שהיא גובה מיסים ומוציאה את הכסף על כל מיני תוכניות ממשלתיות, או דרך זה שהיא מחייבת את האנשים לעשות דברים מסוימים, והדברים נעשים מחוץ לתקציב המדינה, כמו הפרשות לפנסיה למשל, או כמו בניית ממד בבתים בישראל למשל, זה רגולציה. כן, באותה מידה יכלו להגיד אנשים משלמים יותר מיסים, ואז הממשלה בונה את הממדים, או אנשים משלמים יותר מיסים, ואז הממשלה משלמת פנסיה ממלכתית, כמו בצרפת או בארצות הברית. אבל זה לא קורה בישראל, בישראל הדברים נעשים יותר ברגולציה. עכשיו, הקטע הזה שהאמרה הזאת שב-30 השנים האחרונות המדינה התכווצה, זה ממש לא נכון. הייתה תקופת התכווצות באמת משמעותית ממקום מאוד לא טוב שהיינו בו ב-2001-2002, ובין היתר תרם למשבר הכלכלי העצום שהיינו בו, אז אכן היה שינוי גדול בין 2001-2002 ל-2004-2005.
כי קרה משהו ב-2003, הקצבאות התכווצו באופן דרמטי.
בדיוק, זאת הייתה יציאה מהמשבר הכלכלי הקשה שנקלענו אליו, שבחלקו נגרם על ידי המצב שהיינו מבחינת מדיניות הרווחה ב-2001-2002.
הכספים היו קשורים לזה? הם לא הגיעו מביטוח לאומי שבכלל לא היה קשור לזה?
בוודאי, אנחנו מסתכלים למשל ב-2001-2002 על מצב שבו, שאני חושב שתועד בצורה נרחבת, גם פרסום עם אקדמיים וגם בעבודות של אגף התקציבים במשרד האוצר, היינו במצב קטסטרופלי לדעתי מבחינה כלכלית וחברתית, שבה משפחה שבה אחד מבני הזוג למשל, אחד מההורים הלך לעבוד וקם ב-5 בבוקר ועבד כל היום קשה באתר בנייה או במקצוע סיעוד או בחקלאות, עבודות קשות ושוחקות, וחזר הביתה בערב עייף או עייפה, ההכנסה של המשפחה הזאת הייתה נמוכה יותר מההכנסה נטו של משפחה שחיה על קצבאות של הבטחת הכנסה, ואף אחד מבני המשפחה לא יצא לעבודה. זה המצב נוראי, מצב לא צודק, מצב הרסני גם מבחינה חברתית, וזה מה שהגענו ב-2001-2002, ואז היה התיקון הגדול ב-2003-2004.
עמית לא מסכים איתך אבל, לפי הפרצה
כן, אבל, שלו. כן, אבל מה ששוכחים להגיד, שמ-2004-2005 ועד 2021, הלכנו לכיוון ההפוך. מההוצאות הממשלה גדלו בצורה משמעותית, גם לבריאות. מה שמספרים לנו שהריבו את מערכת הבריאות, והיה רמז לכך בדברים הקודמים ששמענו, זה לחלוטין לא נכון. ההוצאות לבריאות הציבוריות, כאחוז מהתוצר, ירדו בין 2000 ל-2007, אבל גדלו מאוד בין 2007 ל-2019.
עמית, אתה רוצה להגיב לזה?
הרבה אוהבים לדבר על תשומות. זאת אומרת, כמה כסף אנחנו שמים, ודווקא בדרך כלל זאת הביקורת שמגיעה מימין, עלינו, הסוציאל דמוקרטים. תפסיקו להסתכל על כמה כסף מוציאים, בואו תדברו על תוצאות. אז בואו נדבר על תוצאות. כמה ב-15 שנה האחרונות גדלו הפערים בתוחלת החיים בין מי שגר בדרום הארץ לבין מי שגר במרכז. בכמה גדלו פערי ההכנסה בין עובדים בתוך ישראל. בכמה גדלו הפערים בין התמורה להון לבין התמורה לעבודה בישראל ב-15 השנים האחרונות. כשאנחנו מדברים על התוצאות, הרי בסוף מדיניות כלכלית היא לא עומדת בפני עצמה. היא צריכה להשיג מטרות. ואם המטרות הן חיים טובים יותר לכל האנשים, למרב האנשים, שוויון הזדמנויות שעל זה נסכים שנינו, בואו נסתכל על התוצאות, ואנחנו רואים שהתוצאות לא מושגות אלא להפך. ואז כשאנחנו הולכים גם אחורה ובודקים מהם הכלים, מהם כלי המדיניות שהובילו אותנו לשם, אז מערכת הבריאות, מיכאל, עם כל הכבוד, לא חוותה את מה שאתה מתאר. מערכת הבריאות הישראלית נמצאת בפלטו, בשיעור הוצאה קבוע, כבר מעל 15 שנה, האוכלוסייה בישראל גדלה בקצב מאוד מאוד מהיר, יותר מרוב המדינות, כמו שכולנו יודעים, כדי להדביק את הקצב, כדי להישאר במקום. אנחנו צריכים לרוץ כל כך מהר כדי להישאר רק במקום. וכשהגידול בתקציבים, במשאבים שעומדים לרשות המערכת, לא משיג את הקצב הזה, אנחנו נסוגים אחורה. מדינת הרווחה הישראלית בצורה מוחלטת הלכה אחורה.
מיכאל?
חבל שצריכים לבזבז כל כך הרבה זמן פשוט להתווכח על העובדות. מי שייכנס לאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או לאתר ה-OECD יכול לבדוק את העובדות, והעובדות הן בכלל שונות. אני יודע, שוב, אתה לא הראשון שאומר את זה, שומעים את זה כל הזמן בכלי התקשורת, וזה הפך כבר למנהג להגיד את האמירות האלה שוב ושוב ושוב, אבל הן פשוט לא נכונות. ההוצאות הציבוריות לבריאות גדלו כאחוז מהתוצר, לא רק באופן אבסולוטי, לא רק באופן ריאלי, אלא כאחוז מהתוצר גדלו בין 2007 ל-2019 בצורה משמעותית, וזה יותר מאשר חיפה על הירידה שהייתה לפני כן. ההוצאה הציבורית כאחוז מסך ההוצאה לבריאות גדלה בשנים האלה. כלומר, ההוצאה הפרטית ירדה. הסיפורים האלה שהפערים כל הזמן גדלים, זה סיפור שנשמע טוב, הרבה יותר טוב נשמע סיפור שהפערים כל הזמן גדלים, מאשר הסיפור שהפערים כל הזמן קטנים. אבל זאת האמת, הפערים קטנו בעשור האחרון, גם מבחינת הכנסות וגם מבחינת תוחלת חיים ושיעורי תמותה.
הפערים בהכנסות בשנים האחרונות אכן הצטמצמו, אבל הם לא הצטמצמו סתם, הם הצטמצמו כתוצאה מזה ששינו את המדיניות. ומה המדיניות שהשתנתה בעיקר? המדיניות שהשתנתה היא העלאת שכר המינימום, העלאת השכר של מי שמרוויח מעט. והיו גורמים כלכליים, גם בחודשים האחרונים, שבאו ואמרו שצריך להוריד את שכר המינימום. צריך להוריד את עלות העבודה כדי לאפשר למשק להתאושש. המדיניות שצמצמה את פערי ההכנסה הייתה כתוצאה מלחץ חיצוני על הממשלה. זה אחד. דבר שני, כשאנחנו באים ובוחנים תפוקות של המערכת, הרי בסוף אנחנו רוצים שהמערכת תהיה טובה, תהיה יעילה, תייצר יותר בריאות, לא להוסיף סתם כסף כדי להגיד שהוצאנו יותר, אנחנו רוצים שהבריאות תהיה טובה יותר. האם הכסף שהתווסף הצליח לתת בריאות טובה יותר לאזרחי ישראל בשנים האחרונות? התשובה היא לא.
אני רוצה לעבור לנושא אחר. מיכאל, אתה לא רק מדבר, אתה לאורך הדרך התנגדת ללא מעט יוזמות שקשורות בסוג של סיוע ממשלתי לאזרחים, במיוחד במקרה של רכישת דירה, כמו שגיא ציין קודם, התנגדת לתוכנית מעם אפס. התנגדת גם לתוכנית מחיר למשתכן, שהגה משה כחלון, ואני רוצה לשאול אותך למה אתה לא רוצה שיהיה לי בית.
אני לא חושב ששיעור הבעלות על דירה בישראל נמוך במיוחד, הוא בערך באמצע של המדינות המתקדמות, והוא קצת יותר נמוך מאשר היה בעבר. אבל אני לא יודע מה השיעור הנכון. אף אחד לא יודע מה השיעור הנכון. הוא בטח לא 100%. אנחנו לא רוצים שכל האוכלוסייה תהיה לה בעלות על דירה. יש הרבה מאוד אוכלוסיות שטוב יותר שלא יהיה להם בעלות על דירה.
זה לא מתאים להם. אני רוצה בית, ואני לא יכולה לעשות את זה בלי תוכנית
סיום. בסדר גמור. עכשיו, מה שהמדינה עושה, היא אומרת, יש חוסר רציונליות קצת בהתנהגות של הציבור הישראלי, אפילו יותר מאשר ציבורים אחרים בעולם. יש פה איזושהי תרבות או לחץ חברתי או לחץ היסטורי כזה של מבנה חברתי שאומר, חייבים לקנות דירה. אי אפשר לגור בשכירות. עכשיו, מה הממשלה יכולה לעשות כאשר יש לחץ חברתי כזה? היא יכולה לעשות שני דברים. אפשרות אחת זה לנסות לחנך את הציבור במרכאות. כן, כמו שרוצים לעשות שיעורי חינוך פיננסי, אפשר לעשות גם חינוך, האם כדאי או לא כדאי לקנות דירה ובאיזה מצבים, ואולי הרבה פעמים לא כדאי לקנות דירה, אבל מכלל הלחץ החברתי, אנשים עושים לפעמים שגיאות וקונים דירה גם כשהם לא
צריכים. מה הכתבה הכי נקראת בדמרקר ever, תמיד? לקנות דירה או לזכור דירה?
אוקיי, בדיוק, בדיוק. אז הממשלה יכולה לעשות חינוך פיננסי כזה לגבי הצורך לקנות דירה. אפשרות שנייה שהיא יכולה לעשות, שזאת האפשרות היותר מועדפת מבחינתי, כמו בהרבה מאוד נושאים אחרים, זה לסמוך על האנשים. אוקיי, לא להחליט שהממשלה יודעת יותר טוב מאנשים ויותר פטרנליסטית, והיא אומרת לאנשים מה כדאי להם לעשות ומכריחה אותם לעשות את זה, אלא פשוט יש הרבה מקרים שהממשלה לא צריכה להתערב. וצריכה לתת לאנשים להחליט ולעשות מה שהם רוצים, ולפעמים אנשים עושים טעויות, אבל הם לומדים מהטעויות וכו'. אז יש את שתי האפשרויות האלה. הממשלה בשיא חוכמתה בחרה באפשרות השלישית, כי לא לחנך את הציבור וגם לא להתערב, אלא להתערב לכיוון הלא נכון, ובעצם לסבסד רכישת דירות ולעודד את האנשים לקנות עוד יותר דירות ממה שהיו קונים ללא ההתערבות הזאת, ואז בעצם נותנים פרס כספי מאוד גבוה למי שרוצה לרכוש דירה, ומענישים את מי שלא רוצה לקנות דירה ורוצה לגור בשכירות. כאשר שמים מס על משקיעים במרכאות, הרי אנחנו יודעים שכשהממשלה ממסה מוצר, היא לא יכולה להחליט אם המוכר ישלם את המס או הקונה. הקביעה איך מחלקים את המס בין הקונה למוכר נקבעת על ידי הגמישות של הביקוש וההיצע. הממשלה רק יכולה להחליט שמישהו ישלם את המס. המס הזה בהרבה מקרים נופל על הסוחרים. אז הממשלה אומרת, אם אתה סוחר, אתה תשלם מס נוסף. אם אתה קונה דירה, אני אסבסד אותך. כמו שאת אומרת, למה הממשלה לא עוזרת לי לקנות דירה? אז הממשלה עוזרת לך לקנות דירה, ועושה את זה הרבה היום. יש הטבת מס מאוד משמעותית בקניית דירה יחידה, אבל היא עושה את זה על חשבון הסוחרים. היא מענישה את האנשים שרוצים להשקיע במפעלים, להשקיע בשוק ההון, או סתם אין להם כסף לקנות דירה ורוצים לשכור דירה. היא מענישה אותם על מנת לסייע לאנשים שממילא קונים דירות אולי בצורה קצת מוגזמת.
חירות הפרט. יש גופים שאוהבים להעמיד את המטרה הזאת על הדגל שלהם. מי שמקדם חירות פרט ואומר, רגע, ענת, את רוצה לקנות דירה? אבל כן. לא מתאימה לך, אני מצטער. לא מתאים לך, את לא במקום הנכון שיכול להרשות לעצמו לקנות דירה. הרי אין לך את האפשרות. זה שאני אתן לך את האפשרות לבחור בזה שאת רוצה לקנות דירה או לגור בסחירות, אם אין לך את היכולת הכלכלית לבחור בזה, והיכולת היא תיאורטית בלבד, אין שום משמעות ליכולת הבחירה שלך. אני אסכים עם מיכאל שבואו ניתן לאנשים לבחור, אבל כדי שהם יוכלו לבחור, צריך שיהיו להם את האמצעים לקבל את ההחלטה החכמה. ואם האפשרות שלי לא עומדת לרשותי לקנות דירה, אז איפה האפשרות שלי? זה אחד. שתיים, ב-1981 רונלד רייגן נסע את אחד הנאומים הכי מכוננים ב-40 שנים של מדיניות ניאו-ליברלית בעולם. הוא אמר בעיצומו של משבר כלכלי קשה,
In this present crisis, government is not the solution to our problem. Government is the problem.
עברו 40 שנה. אנשים התפכחו. השנה האחרונה הראתה שכלכלנים מהצד הימני של המפה בעולם, לא בישראל לצערי, בעולם, הבינו שלא מדובר פה על משחק דיכוטומי של כן ממשלה, לא ממשלה, כן מגזר פרטי, לא מגזר פרטי, אלא מדובר על שיתוף פעולה. אבל שלממשלות יש תפקיד מכריע ביכולת לנתב את השוק כדי שהוא יצליח לפתור את הבעיות הגדולות שלנו. המגזר הפרטי פותר בעיות קטנות, משיג את הרווח בטווח הקצר, ממשלות יכולות להסתכל, היחידות שיכולות להסתכל, אם הן עושות את זה טוב, להסתכל על הטווח הארוך, על בעיות המקרו שלנו, האסטרטגיות שלנו, ולתת את התמריצים הנכונים, בתקציבים, ברגולציה, כדי שהמגזר הפרטי ילך לשם.
השנה האחרונה, עמית, גם הוכיחה שמיכאל צודק, וכשאתה נותן קצבאות לישראלים, הם לא ממהרים לצאת לעבוד.
התשובה היא שזה לא נכון.
עובדתית, אנשים לא חוזרים לעבוד. תדבר עם מסעדנים, תדבר עם מלונאים.
אז בואי נדבר על עובדות. מה שאנחנו רואים זה שכמות המשרות הפנויות במשק היום, לעומת מספר האנשים ללא עבודה, הנתון האחרון שפורסם על ידי זרוע העבודה במשרד העבודה והרווחה עומד על פי 7. זאת אומרת שגם אם כל מי שאין לו עבודה היום יחזור מחר בבוקר לעבודה, עדיין יש מאות אלפי ישראלים שאין משרות שמחכות להם. אז להגיד שרק אם נוריד את הקצבאות הם כולם יצאו וימצאו מקומות עבודה, לא.
מיכאל?
אנחנו כבר לא חיים בעולם שהממשלה מייצרת מקומות עבודה. מי שמייצר מקומות עבודה זה המגזר העסקי. והממשלה צריכה לייצר את התנאים הנכונים לצמיחה ולסגשוג של הכלכלה, ואז המגזר העסקי ייצר הרבה מאוד מקומות עבודה. ואפשר לעשות את זה בהרבה דרכים, ואני מסכים שהממשלה, יש לה תפקיד מרכזי בזה. היא צריכה לייצר את התנאים המתאימים לסגשוג ולצמיחה ולגידול של המגזר העסקי. היא יכולה לעשות את זה גם בהקטנת הרגולציה שהיא מופרזת בישראל. יש הרבה דברים שאכן צריך רגולציה, אבל יש הרבה דברים שהרגולציה היא מוגזמת, ואפשר להקל עליה, על עסקים, על הקמת עסקים, על העסקת עובדים למשל. יש הרבה מאוד עבירות פליליות שכל מעסיק מסתכן בהם אם הוא רק מעיז להעסיק איזשהו עובד. שכר מינימום שהזכרת קודם, זה נכון שברגע שיש לך הבטלה של 3.5% כמו שהיה ב-2019, אז הגדלת שכר מינימום מקטינה אי שוויון. אבל ב-2021, כשהבטלה היא 15% או 12%, שכר מינימום גבוה מגדיל אי שוויון, הוא לא מקטין אי שוויון. זה התאכזרות לאנשים שבצד אחד לצעירים, ולאנשים שאין להם כישורים שהם יכולים להרוויח שכר מאוד גבוה, והם לא מצליחים להיכנס לשוק העבודה. כן, כל הערבים הצעירים שעכשיו מסיימים תיכון והם לא הולכים ללימודים אקדמיים ומשתוקקים להיכנס לשוק העבודה, אין להם סיכוי עם שכר המינימום שאתה טוען שהוא מקטין לשוויון, הוא רק מגדיל לשוויון, זה התאכזרות. לא רק למועסקים, אלא גם למעסיקים. חלק גדול מהמעסיקים זה לא איזה שהם קונצרנים גדולים או איזה טייקונים. חלק גדול מהמעסיקים זה עסקים קטנים, זה מקולת שכונתית. שלא יכולה להסיק אנשים ולא יכולה להתקיים, כי אתה מחייב אותה לשלם שכר שהוא הרבה מעל השיווי משקל של שכר כאשר ההבטלה היא 15%.
מחקר, אתה יודע, מיכאל, מחקר שבדק עשרות שנים בכמה וכמה מדינות מערביות, ובדק מה קרה כשהעלו את שכר המינימום.
כשלא היה מיתון.
מה קרה כשהעלו את שכר המינימום? בימות שגרה ובמשברים כלכליים. ובדק בכמה זה השפיע על מספר מקומות העבודה. הרי הטענה שלך, שהיא דרך אגב טענה עקבית, לא משנה מתי, בחורף, בקיץ, בסתיו, בשרב, צריך להוריד את שכר המינימום, כי זה עוד עלויות על המעסיק. בדקו וראו שההשפעה של העלאת שכר המינימום על מספר מקומות העבודה היא אפסית. היא לא משפיעה.
עמית, אני מאוד רוצה מדינת רווחה. לא נולדתי עשירה, אני לא עובדת במקצוע שמתעשרים בו, ואני כנגרה לא ריש מיליוני דולרים לבן שלי. גם לא מיליוני שקלים, גם לא מיליון שקל. אני מאמינה במדינת רווחה, אבל כדי שתהיה מדינת רווחה, האנשים שישלמו את המיסים, שיממנו אותה, צריכים לדעת שהכסף יחזור אליהם בשירותים חברתיים, ולא ילך למקורבים, לתקציב המדינה. כשאני אומרת לחברים שלי מדינת רווחה, הם אומרים, כן, אבל הכסף ילך להסתדרות, שאתה מאוד אוהב, אבל היא קשלה. לחרדים ולמתנחלים, והוא לא יגיע לרווחה.
גם אני רוצה שהממשלה שלנו, במגזר הציבורי שלנו, יהיה הרבה יותר טוב. אני עבדתי שם. אני מכיר את היתרונות שלו, אני מכיר את החסרונות שלו, את האתגרים שלו, איפה הוא מאוד מאוד טוב ואיפה הוא מאוד מאוד חלש. כדי לשפר אותו, כדי שהתוצאות שנקבל מהמגזר הציבורי יהיו טובות יותר, צריך להפריך ולשנות ב-180 מעלות את התפיסה לגבי מה התפקיד שלו. במשך 40 שנה לימדו אותנו, ממש בצורה עקבית ושיטתית, שהמגזר הציבורי זה פקידים אפורים, שצריכים ככה בשוליים לתקן כשלי שוק, לא להפריע למגזר הפרטי לפעול, ואז הם ממלאים את תפקידם. אסור להם לקחת סיכונים, אסור להם לנהל מדיניות אסטרטגית ארוכת טווח, אסור להם להשקיע בתשתיות, ברווחה, בבריאות, בצורה יותר מדי גדולה. ומה שאנחנו יודעים, זה שללא מגזר ציבורי איכותי, עם רמה גבוהה, עם יעילות, עם כל הדברים שאנחנו רוצים שיהיו, המגזר הפרטי לא יצליח, לא יצליח לתת את מה שאנחנו רוצים. ומה שראינו, כשמדברים הרבה פעמים על המיסים, ורגע, מי משלם בסוף את המיסים? הרי אנחנו יודעים שמס הכנסה בישראל משלמים אותו העשירונים העליונים. התשובה היא, אני גם רוצה שכל העשירונים ישלמו מס הכנסה. את יודעת איך עושים את זה? אם השכר שלהם יהיה יותר גבוה. איך השכר שלהם יהיה יותר גבוה? אם ניתן להם כישורים ומיומנויות ונשקיע בהם, אז גם הם ישתתפו במס ההכנסה.
עמית, כשאתה רואה את הניצול שיש לקצבאות בישראל, את השיעור הנמוך של החרדים שעובדים ומקבלים קצבה, אתה יודע מה, גם את השימוש שעושים עכשיו הרבה צעירים, גם אם אתה עדיין טוען שאין מספיק משרות, צעירים בריאים וקשירים לעבוד, שמנסים את מה שהמדינה נותנת ולא עובדים, מעניין אותי אם לא עוברות בך איזה שהן מחשבות אחרות לגבי מדינת הרווחה בישראל, אנחנו לא פינלנד ולא שוודיה, ובמדינת הקומבינות ולדפוק את המערכת, אולי לא מתאים שתהיה לנו מדיניות סוציאלית כל כך רחבה כמו שאתה רוצה.
קודם כל, מדיניות כזאת מתאימה לכל חברה שרוצה לספק איכות חיים גבוהה לאזרחים שלה. אחד, לא משנה. כל מדינה יש לה מאפיינים אחרים, תרבות שונה, היסטוריה שונה, מצב כלכלי שונה. אבל המדיניות הזאת נכונה לכל מדינה. בתחילת המשבר הזה, הדרמטי, המשבר הכלכלי בעקבות משבר הקורונה, נוצר קונצנזוס בקרב מרבית הכלכלנים בעולם, שמיכאל הוא לא אחד מהם. אבל מרבית הכלכלנים שהיו עד לפני רגע, בצד הימני נקרא לזה של המפה הכלכלית, שהבינו, כתוצאה מהלקחים של המשבר הפיננסי של 2007-2008, שאין דבר כזה בזמן משבר שהממשלה תוציא הרבה מדי. יש שהממשלה תוציא מעט מדי. כי מה קורה? כשמסתכלים כמה זמן, כמה שנים לוקח למשק להתאושש ממשברים כלכליים, אנחנו רואים שבכל המשברים בעשרות השנים האחרונות, הזמן שלקח, למשל, למשק האמריקאי להתאושש, להגיע חזרה לנקודת האפס, מבחינת כמה מקומות עבודה הוא מעמיד לרשות האזרחים שבו, הולך ומתארך. המשבר הפיננסי של 2007-2008, המשק האמריקאי חזר למספר מקומות העבודה שהיו בו בתחילת המשבר, לקח לו 7 שנים. הבינו שאם הממשלות לא יפעלו בצורה דרמטית, וכן, כשפועלים בצורה דרמטית, יש מי שהכסף מגיע אליו והוא לא זקוק לו. האלטרנטיבה זה להתחיל במבחני הכנסה אינסופיים, והכסף לא יגיע גם למי שזקוק לו.
מיכאל, שאלה מוזרה. אם היית צריך להיוולד מחדש, נניח, בגלגול הבא למשפחה ענייה, אני שואל אותך, האם היית רוצה להיוולד בשוודיה, בדנמרק, בארצות הברית או בישראל? וכמובן, למה שאני מכוון הוא זה שהנתונים של הבנק העולמי, שאתה בוודאי מראה, מראים שדווקא במדינות הסוציאל-דמוקרטיות, הסיכוי של מי שנולד למשפחה ענייה לעלות לעשירונים העליונים הוא גבוה יותר. כלומר, המוביליות החברתית היא דווקא גבוהה יותר במדינות סוציאל-דמוקרטיות עם שיעורי מיסוי גבוהים יותר, ולפעמים גם רגולציה מסיבית יותר.
כן, יש הרבה מאוד הבדלים בין שוודיה ופינלנד לבין ארצות הברית וישראל. המשטר הכלכלי, האם זה קצת יותר סוציאל דמוקרטי או קצת פחות סוציאל דמוקרטי, זה משתנה אחד מבין הרבה מאוד משתנים שחלקם הרבה יותר חשובים בהקשר הזה. למשל, עד כמה האוכלוסייה הומוגנית או לא הומוגנית. כן, בישראל ובארצות הברית האוכלוסייה היא מאוד מאוד לא הומוגנית. יש פה הרבה מאוד מגזרים, מהרבה רקעים, רמות השכלה מאוד שונות, גם סוג ההשכלה מאוד שונה בין האנשים. יש פה מערכות חינוך נפרדות שמעצימות את הפערים ומקטינות את המוביליות החברתית. עכשיו, כל מערכת החינוך במגזר החרדי היא בדיוק ההפך ממערכת חינוך ציבורית שאמורה להקטין פערים בהזדמנויות ולייצר מוביליות חברתית. היא מוודא שאנשים שבוגרים מהמערכת הזאת אין להם סיכוי להגיע, או כמעט אין להם סיכוי להגיע לשוק העבודה, לעמדה נחשפת. גם במגזר הערבי רמת החינוך נמוכה, וגם בחלק גדול מהחינוך הממלכתי הרגיל. וזה כבר לא עניין של מגזרים, זה עניין של איכות מערכת החינוך, והאוטונומיה והיכולת הבחירה של ההורים, והכוח המופרז של ארגוני העובדים בישראל, שבא לידי ביטוי בעיקר במערכת החינוך וכו'. אז יש פה הבדלים מאוד גדולים מעבר לעניין, האם זה קצת יותר סוציאל דמוקרטי או קצת פחות. לגבי הנושא של האי שוויון והמוביליות החברתית, תראה, אני רואה הרבה מאוד מקסיקאים מהמעמד הגבוה, בינוני, נגיד מהסירונים הגבוהים, שמסתכנים בחיים ועושים מסע מפרך והרבה, עם סיכונים מאוד גבוהים ומגיעים לארצות הברית וקופצים שם מעל הגדר וחיים בצורה לא חוקית. ואם הם מצליחים בצורה פנטסטית, אז הם מצליחים להשתלב בעשירון הנמוך או בעשירון השני בחברה האמריקאית. ואני רואה הרבה מאוד אנשים מהרבה מדינות שמנסים להגיע לישראל, ושם הם בעשירונים הגבוהים, ואם הם יגיעו לישראל ויצליחו להתברג פה בצורה חוקית או פחות חוקית, הם יהיו בעשירון התחתון. אז אי שוויון זה נושא, כמובן נושא מאוד מאוד חשוב, והשאלה גם באיזה הקשר אתה מודד את אי השוויון. והיום ברמה הגלובלית, או בעקבות הגלובליזציה והעידוק הקשרים בין המדינות ובין האנשים בעולם, אני חושב שההקשר הגלובלי הוא נהיה יותר חשוב מההקשר המקומי. או לפחות החשיבות שלו גדלה מאוד בעשורים האחרונים.
תראה, מקסיקו היא מדינת עולם שלישי די נכשלת ומושחתת, אז זה לא מפתיע שהם מנסים להגיע לכלכלה הגדולה והעשירה ביותר בעולם. אבל בשורה התחתונה, אתה יודע, המוביליות החברתית בקנדה, הסיכוי של אדם לעלות מהעשירונים הנמוכים לעשירונים העליונים בקנדה, הוא כפול מארצות הברית. ולמה זה נראה לי רלוונטי? בגלל שאנשים כמו נפתלי בנט והילד שקד, שהם רוצים תוכנית סינגפור. אז קודם כל סינגפור, לא דיברנו על זה, המילה סינגפור אותי קצת מפחידה, הייתי מעדיף שהם יגידו שוויץ או ניו זילנד, והם בחרו דווקא מדינה שהיא דיקטטורה. אבל מה שיותר מטריד הוא, שבנט אומר שהוא חושב שאנחנו צריכים לאמץ את המדיניות של רונלד רייגן, אני שואל את עצמי, חבר'ה, איפה החבר'ה האלה חיים? הם לא רואים כיצד המודל הכלכלי האמריקאי, שרייגן לפחות התחיל אותו, נכשל? הם לא רואים שאפילו כלכלנים מבינים שהמודל הזה של נוריד מיסים והכל יהיה בסדר, כבר לא מגובה בשום דבר אמפירי?
השאלה היא אחרת, האם המיסים בישראל גבוהים מדי או נמוכים מדי, בעיקר לבעלי הכנסות גבוהות ובעלי כושר הסתכלות גבוה? זאת השאלה, זה לא אם, אתה מעלה איזשהו איש קש ונלחם בו ומנצח, אבל זאת לא חוכמה. ברור שאם רק נוריד מיסים, אז לא הכל יהיה בסדר, זה לא תנאי מספיק. אבל כאשר אנחנו חיים בעולם גלובלי, שיש ניידות גבוהה של אנשים, בעיקר בעלי כושר הסתכלות גבוה, אוקיי, אז המיסים, בעיקר המס השולי העליון בישראל, הוא גבוה מדי. יעזור מבחינה כלכלית וחברתית אם הוא יהיה נמוך יותר. אם אתה שואל האם זה כל מה שצריך לעשות, בוודאי שלא, זה לא יפתור את הבעיות. כמו שאמרתי, אני מסכים לגמרי לגבי הצורך בממשלה חזקה ובשירות ציבורי טוב ובשירותים ציבוריים לאזרחים ברמה הגבוהה ביותר. אבל ראינו את זה למשל בחינוך. כן, בחינוך בעשור האחרון, התקציבים גדלו בעשרות אחוזים מבחינה ריאלית. הם גדלו בצורה משמעותית כאחוז מהתוצר. האם החינוך השתפר? לא. כי כל מה שעשו, הגדילו את שכר המורים, בעיקר של המורים הוותיקים, אבל לא הכניסו תחרות, לא הכניסו תמריצים, לא שינו את שיטת החינוך במגזר החרדי, במגזר הערבי, לא גרמו לתחרות בין בתי ספר ובין מורים. אז כל המיסים האלה, הגבוהים שאתה רוצה שנשלם ונגדיל את הוצאות הממשלה, מאוד קריטי לדעת לאן הוצאות הממשלה האלה ילכו. אם הם ילכו להגדיל את השכר של המורים הוותיקים, או את השכר של הרופאים הבכירים, כפי שחלק גדול מההוצאות על בריאות, הלכו בעשור האחרון, אנחנו לא נקבל שירותים טובים יותר לאזרח, ונשאר עם מיסים גבוהים שלא יעודדו הקמת עסקים, לא יעודדו לקיחת סיכונים, לא יעודדו יזמות, ויפגעו אפילו מבחינת ההגירה והציונות, הם יגרמו להרבה מאוד אנשים שהיום חושבים להקים עסק וסטארט-אפ בהרצליה פיתוח, לחשוב פעמיים אם כדאי להם להקים אותו פה, או אולי בפאלו אלטו.
כלומר, אתה חושב שאם נעלה את המיסוי על המאיון ועל האלפיון העליון, הסטארט-אפיסטים יגידו, אנחנו לא רוצים להקים סטארט-אפים בישראל, וליהנות מהאקוסיסטם המדהים שיש כאן, של הצבא, של מערכת החינוך, של היזמות הישראלית. כלומר, אם אני אומר, אני אמכור את הסטארט-אפ שלי יום אחד, ובמקום שיהיה לי 100 מיליון דולר, יהיה לי 50 מיליון דולר או 80 מיליון דולר, אז אני אומר, אוקיי, אני מעדיף לעבור לפאלו אלטו.
זה לא רק אותו אדם, זה גם אנשים שהוא מעסיק. כל מהנדסי התוכנה יוכלו להרוויח בנטו הרבה יותר במדינות אחרות, אם תעלה פה את המס השולי לרמות מאוד גבוהות, כפי שחלק ממכוני המחקר של השמאל דוגלים בו, אז לא רק המנהלים של חברות הסטארט-אפ לא יהיה כדאי להם לעבוד בארץ, אלא גם מהנדסי התוכנה רבים שעובדים אצלו. אנחנו מדברים על תמריצים כלכליים, התמריצים עובדים, אנחנו ראינו את זה בכל מחקר, כמעט בכל הזדמנות במהלך ההיסטוריה, אם למדנו דבר אחד, זה שהתמריצים משפיעים על ההתנהגות של אנשים. אם כל יתר הדברים שווים, אז התמריצים הכלכליים משפיעים. ראינו את זה עכשיו גם בנושא של הדמי אבטלה שהופתחו עד יוני. כן, זה היה טעות שלומיאלית כזאת של אנשים, שכנראה שכחו את הלקח החשוב הזה, שאנשים מגיבים לתמריצים. לא צריך להשים את האנשים שמגיבים לתמריצים האלה, הם מתנהגים בצורה רציונלית ובצורה אנושית לחלוטין.
הייתה לי שיחה עם בכיר מאוד מאוד בתעשיית ההייטק בישראל, שניהל וגם הביא לפה כמה מהחברות הבינלאומיות הכי חזקות בעולם. והם אמרו בצורה מאוד מאוד ברורה, המיסים אנחנו כמעט ולא מסתכלים עליהם. יש פה כוח אדם איכותי, יש פה תשתיות של צבא, של השכלה גבוהה, יש פה תשתיות אקוסיסטם שלם, שבזכותו אנחנו פותחים פה עוד ועוד ועוד מרכזי פיתוח בינלאומיים. אם יעלו לנו את המיסוי, זה תמיד יהיה, לא נאהב את זה, אבל לא זאת המוטיבציה המרכזית שבגללה אנחנו מגיעים לישראל.
מיכאל, אני רוצה רגע לדבר על אינפלציה, אבל לא האינפלציה שתמיד היינו מדברים עליה 30 שנה, אלא אינפלציה מסוג אחר. אנחנו חיים בסביבה של ריביות אפסיות, גם ריביות ריאליות אפסיות, ואחת התוצאות של הדבר הזה הוא א', שמחירי הנכסים עולים דרמטית, גם מחירי הנדלן וגם מחירי המניות, בעצם כל הנכסים. ואחת התוצאות של זה היא שאנחנו כנראה נמצאים לפני גל של עלייה באי שוויון, לא בהכנסות, אלא אי השוויון ברכוש. ולדבר הזה יש השלכות כלכליות בכלל על אי השוויון בכלל. האם אתה גם מוטרד מזה, והאם אתה חושב שצריך לחשוב על איזה מדיניות כלכלית שתטפל בזה?
כן, אין ספק שהריבית היא פרמטר או משתנה מאוד חשוב שמשפיע בין היתר על אי השוויון. ואני חושב שההשפעה הדרמטית הייתה של השינוי בתוואי הריבית. זאת אומרת, מה שמשפיע זה בעצם השינוי שלא נצפה, או ההפתעה בריבית. כאשר אתה מניח שאיזשהו תוואי מסוים לריבית ופתאום קורה משהו, יש איזה תנאים מקרו-כלכליים אחרים, ואז הריבית נכנסת לתוואי שהוא היה נמוך יותר, אז המחירים, מחירי הנכסים, הדירות, הנכסים הפיננסיים, עולים בצורה משמעותית, כי השווי שלהם, פשוט ההיוון שלהם הרבה יותר נמוך מבחינת הצורה שאתה לוקח בחשבון את הרווחים העתידים, או את ההכנסות העתידיות, ואז המחירי הנכסים עולים כאשר אתה נכנס לתוואי ריבית, נמוך יותר. זה לא גובה הריבית, אלא אם יש איזושהי הפתעה בריבית בעיקר. אוקיי, אז מהבחינה הזאת, ההפתעה כבר התרחשה. עכשיו, זה יכול, נכון שזה יכול תמיד להפתיע עוד כלפי מטה, זאת אומרת, יכול להיות מצב שאם כרגע צופים שהריבית תתחיל לעלות רק בעוד כמה שנים, אז יקרה עוד פעם מה שקרה בשנים האחרונות, והמועד הזה כל הזמן יידחה, וכל הזמן התוואי יהיה נמוך יותר, וכל הזמן תהיה עוד הפתעה כלפי מטה, ואז מחירי הנכסים ימשיכו לעלות, ואי השוויון אולי יגדל, אבל העניין של אי השוויון זה לא הדבר המרכזי. הנכסים עצמם יעלו מבחינת הערך שלהם בצורה הרבה יותר משמעותית, ויש לזה הרבה השלכות ביניהם על אי השוויון.
חמשת המיליארדרים הגדולים ביותר בעולם, כמות הכסף שהם הרוויחו בשנה האחרונה, בשל הרחבות הכמותיות של הבנקים המרכזיים, הייתה אדירה. ג'ף בזוס, שנלחם עכשיו באור שיניו נגד התאגדות של מחסנאים מסכנים באלבמה, כדי להקים ועד עובדים שידאג לזה שהם לא יצטרכו לעבוד 10.5 שעות רצוף בכל לילה במשך 4 ימים בשבוע, ולא להצליח לראות את הילדים שלהם, הרוויח כמות כסף אדירה. עכשיו, זה בדיוק ההבדל במדיניות כלכלית. האם אתה מזרים כספים אל השוק הפיננסי, ומי שמקבל אותם קונה בחזרה את המניות של עצמו כדי להעלות את הערך שלהם, או שאתה מנהל מדיניות תקציבית מרחיבה כדי שהכסף לא יעבור דרך הבנקים והשווקים הפיננסיים, ובסוף טיפות ממנו יגיעו גם לאנשים הרגילים שם על האדמה, אלא מייצר כלכלה ריאלית, חכמה, יעילה. אתם יודעים, גם סטיב ג'ובס, שנחשב בעיני רבים כגאון, את ההמצאות הגדולות שלו, מי שמימנה ויצרה, זאת ממשלת ארצות הברית. את מסך המגע, את ה-GPS, את סירי, מי שמימן הייתה ממשלת ארצות הברית. הוא בגאוניותו לקח את כל המרכיבים האלה מהכספים הציבוריים, מההמצאות הציבוריות, והכניס לתוך מכשיר ששינה את החיים של כולנו. ולכן שיתוף פעולה, ממשלה חזקה, שמתווה דרך אסטרטגית, מגזר פרטי, שפועל בכיוונים האלה.
עמית, הזכרת את הגירעון התקציבי ואת התקציב. אני רוצה עכשיו לעבור עם שניכם לנושא ששיח שעוד לא התחיל בישראל, אבל הוא מתנהל במלוא עוזו בארצות הברית, והוא שבתקופת הקורונה בעצם כל המדינות המערב הגדילו דרמטית את הגירעונות, וזה היה נראה מובן מאליו, ה-IMF והבנק העולמי תמכו בדבר הזה, אלא שעכשיו מתחיל שיח חדש בעולם, בארצות הברית, לפעמים קוראים לזה מדיניות המוניטרית החדשה, ומסתכלים אנשים ואומרים, יודע מה, במשך 20-30 שנה תמיד אמרו שברגע שאנחנו מנהלים גירעונות תקציביים גדולים, מיד אנחנו מייצרים אינפלציה, ובסופו של דבר שוק האג"ח התנקם בממשלות הלא אחראיות. והנה אנחנו רואים תופעה די מדהימה, היא מתמשכת כבר 10 שנים, אבל היא הגיעה לסיעה בשנה האחרונה, שהגירעונות התקציביים גדלים משמעותית, ובכל זאת אנחנו לא רואים את זה ישר מתרגם לאינפלציה משמעותית, וגם לא לקריסה בשוק האג"ח. והתוצאה היא שיש עכשיו אנשים שאומרים, אפשר להגדיל משמעותית גירעונות תקציביים, אם אתה מממן בזה השקעות משמעותיות לעתיד. מיכאל, מה דעתך?
אני חושב שהסכנה הגדולה ביותר בשנים הקרובות זה שתהיה הפתעה כלפי מעלה בתוואי הריבית ובאינפלציה. היו הרבה מאוד גורמים שגרמו לכך שהאינפלציה הפתיעה כל הזמן כלפי מטה, ובעקבותיה גם הריביות היו הרבה יותר נמוכות ממה שנצפה קודם לכן. אני לא בטוח שהתנאים האלה יימשכו גם בשנים הקרובות. אנחנו מדברים למשל על גלובליזציה. היה תהליך ארוך מאוד של גלובליזציה שהלכה והתפתחה, והסין נכנסה לחלק ממעגל הסחר העולמי, והייתה הגירה בין הכפר לעיר בסין שהוריד מאוד עלויות ייצור לכל העולם, וזה קרה ב-20 השנים האחרונות. היה גם תהליך של דמוגרפיה שהרבה מאוד אנשים היו בשיא ההכנסה שלהם מבחינת מחזור החיים, והתקרבו לגיל הפנסיה והתחילו לחסוך סכומים מאוד גדולים. ומצד שני, היה פחות צורך בהשקעות בגלל השינויים הטכנולוגיים והדיגיטציה של הטכנולוגיה. אז נוצרו הרבה מאוד תנאים שגרמו לכך שלא הייתה אינפלציה וגם הריבית הייתה נמוכה יותר. עכשיו יכול להיות שזה יימשך, אבל יכול להיות מאוד שגם זה ילך לכיוון השני. ואז כל הגירעונות הגדולים של הממשלות היום כן יגרמו לאינפלציה ויאלצו את הבנקים המרכזיים לעלות ריביות, ואז הממשלות התקשו מאוד להחזיר את החוב שלהם, וניכנס לסחרור של העלאות ריבית ושל קיצוצים ותוכניות צנע מצד ממשלות שהתקשו להחזיר את החובות. עכשיו, מה שאני אומר עכשיו, זאת לא תחזית, אלא זה תרחיש אפשרי. זה תרחיש אפשרי שזה מה שיקרה.
עמית, אם זה היה תלוי בך, אתה חושב, תקן אותי אם אני טועה, אתה חושב שאפשר להגדיל את היחס חוב תוצר ל-100%, 120%, 130%. אתה מאוד מתרשם ממה שקורה ביפן כבר 20 שנים, ואתה אומר, גירעון זה לא דבר רע.
ג'נט ילן, שרת האוצר של ארצות הברית, אמרה ב-2017, כשהייתה יושבת ראש הפדרל ריזרב, הבנק המרכזי האמריקאי הפדרלי, שהיא חוששת מהעלאת החוב, הגדלת החוב של ארצות הברית, בין השאר בגלל המדיניות שטראמפ ניהל להורדת מיסים מאוד מאוד דרמטית על העשירים ביותר. בחודש שעבר, חודש מרץ, כשרת אוצר של ארצות הברית, היא אמרה בשימוע שעשו לה בקונגרס, שהיא שינתה את דעתה. שמה שהיא אמרה ב-2017 כבר לא נכון, הצפי הוא שהריביות ימשיכו וירדו, זה גם מה שאמר ג'רום פאוול, יור הפד הנוכחי, כי זאת מדיניות של הבנק המרכזי להוריד את הריביות, ולכן השאלה האם להגדיל את החוב היא לא השאלה הנכונה. השאלה היא מה המטרות שהחוב והגירעון ישרתו. אם המטרות האלה ישרתו, מדיניות של השקעות אדירה שלא הייתה מאז מלחמת העולם השנייה, של השקעה בתשתיות, של השקעה באנרגיה ירוקה, של השקעה ביצירת מקומות עבודה שיעלו את הפריון של כל העובדים בארצות הברית, כן, בשביל זה, זה טוב להגדיל את החוב ואת הגירעון. בהחלט טוב. חוב וגירעון הם כלי מדיניות, הם לא מטרה. כשאנשים שפרסמו ב-2010-2011, שני פרופסורים מאוד מכובדים, בארצות הברית, קרמן ריינהרט ורוגוף, מאמר שאמר, בבדיקה היסטורית, כמו שמיכאל אומר פה הרבה פעמים, בבדיקה היסטורית שמסתכלים, מדינות שעברו את 90% יחס חוב תוצר, כבר התחילו לפגוע בצמיחה שלהם, וכעבור שנה או שנתיים, סטודנטים מצאו טעויות באקסל שלהם, ובתחילת המשבר הנוכחי, רוגוף וריינארט היו מהמובילים שאמרו להוציא כסף, החובות כרגע לא רלוונטיים, הגירעונות, אל תסתכלו עליהם, להוציא יותר ויותר. מדיניות אחראית לא בוחנת את גובה החוב ואת גובה הגירעון, אלא בוחנת מה עושים עם הכסף הזה. וישראל מהבחינה הזאת נמצאת הרחק הרחק מאחור, אין במדיניות, אין בשיח הכלכלי, ואין בתוצאות שאנחנו משיגים בעקבות זה.
שתי שאלות, אז אחת, האם אתם עוקבים אחרי הדיון של סביב הרעיונות של סטפני קלטון, שבעצם אומרת שאפשר להגדיל דרמטית את הגירעונות, האם ייתכן שעוד 10 ו-20 שנה נראה את זה כנקודת ציון שבה הכלכלנים התחילו לחשוב אחרת על חובות וגירעונות? והשאלה השנייה זה למיכאל, האם אתה חושב שהדיון שמתרחש בחודשים האחרונים בארצות הברית על חשיבה מחדש על הגבלים עסקיים ותחרות בארצות הברית, צריך לנהל אותו גם בישראל ולנהל מדיניות הגבלים עסקיים יותר אגרסיבית?
אז אני אגיד לגבי השאלה הראשונה שכן, אני חושב שיש סיכוי גבוה שבעוד 20 או 30 שנה מהיום, סטפני קלטון ועוד יותר מזה, הכלכלנים שקדמו לה, שמובילים את התיאוריה המוניטרית החדשה, יש סיכוי שהם גם יזכו בפרס נובל. מהאמירה שלהם שמדינה עם מטבע עצמאי לא יכולה לפשוט את הרגל, כי לא יכול להיגמר לה המטבע שהיא המונופול שמייצר אותו, והשאלה היא האינפלציה ולא החוב והגירעון. ולכן המדיניות הזאת שנכנסה כבר כמעט, אני לא אגיד למיינסטרים, אבל לתורים המרכזיים בארצות הברית, עושה שינוי דרמטי, ואני צופה שזה ככה ילך וימשיך, ואני גם מקווה.
מיכאל?
בין 2015 ל-2019, ממשלת ישראל העלתה 3 פעמים את יעדי הגירעון. היינו בתוואי גירעון שלפי החוק דרש מהגירעון לרדת כל שנה, עד שהוא יגיע לרמה של 1-1.5% תוצר, והירידה הייתה אמורה להיות מאוד הדרגתית ומאוד לא מרסנת, כן, מאוד, מאוד מתונה. ושלוש פעמים, תוך 4 שנים, העלו את יעדי הגירעון. והלכו להוצאות ממשלה יותר גדולות ולגירעונות יותר גדולים, וכתוצאה מכך הגענו למשבר הזה עם גירעון מבני של 5% תוצר במקום ה-1 או 1.5 שהיינו אמורים. עכשיו, איפה הלך כל הכסף הזה? האם באמת הוא הלך לתשתיות, הוא הלך לשיפור ניכר בהשקעות הממשלתיות, לשיפור הפריון במדינה, למערכת חינוך טובה יותר? האם הוא הלך לאיזה שהם השקעות שנראה את הפירות שלהם בעתיד? לא. זה הלך לניפוח השכר בסקטור הציבורי, השכר בצבא הקבע, לפנסיות במגזר הציבורי, ולהגדלת השכר של הרופאים והמורים הוותיקים ביותר, ועם השכר הגבוה ביותר מלכתחילה. זה לאן שהכסף הלך, בגלל שאנחנו חיים במגבלות פוליטיות.
כלומר, מיכאל, אתה פחות מוטרד מהגירעון ויותר מוטרד למה הוא ממנו?
אני חושב שאם מגדילים את הגירעון ובאמת משקיעים את הכסף ברפורמות או בליווי רפורמות, כן, שכאשר גם ההשקעות הממשלתיות האמיתיות דלות וגם באמצעות הזרמת כסף למערכת הציבורית מצליחים להשיג רפורמות אמיתיות שמשפרות את היעילות של המערכת ולא רק את הגדלת התקציבים, אז זה סיפור אחר לגמרי מאשר אם מגדילים את השכר ואת הפנסיות ואת כמות העובדים במגזר הציבורי, שזה לצערי מה שקרה בישראל בכל פעם שהגדילו את יעדי הגירעון, לפחות בעשור האחרון.
עמית, מילה אחרונה שלך ונסיים.
צריך לזכור שכסף לא הולך לאיבוד. כשהממשלה מוציאה כסף, הוא עובר, הוא מגיע...
אלא למי אתה נותן אותו, אתה יודע.
כשאתה נותן כסף, הוא הולך לאן שהוא. אני מסכים עם מיכאל שאם הכסף הולך למקומות לא טובים, אז לא צריך לתת את הכסף הזה. אבל מה שיגביל את המדיניות בעשורים האחרונים, זה מגבלת ההוצאה, כמה כסף מוציאים, חוסר האמון המוחלט בפוליטיקאים, מוחלט, שנקנה בזכות, לא סתם, אבל גרם לכך שהדורות הבאים הולכים לשלם כל כך הרבה כסף על הפקקים שהם יעמדו בהם, על התורים בקופת החולים, ועל מערכת השכלה גבוהה מאוד מאוד מצומקת, בגלל שצמצמו וצמצמו את התקציבים. להוציא כסף, כן, לדברים חכמים, כן, ולעשות את זה בצורה טובה, יעילה ורחבה.
בשביל זה צריך ממשלה מתפקדת, ואולי בשביל צריך קודם כל שתהיה ממשלה.
דוקטור מיכאל שראל ועמית בן צור, תודה רבה שבאתם לאולפננו, תודה רבה על השיחה המרתקת הזאת.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
טוב גייז, למרות חילוקי דעות בין מיכאל ועמית, גם בנושא בריאות וחינוך ודיור, שני הצדדים הסכימו שכדי שתהיה פה מדינת רווחה טובה ואפקטיבית, צריך שיהיה פה סקטור ציבורי חזק ומשמעותי, ושבעצם ייתנו לו לעבוד. וגם אני רוצה שתהיה פה מדינת רווחה טובה, אבל מבחינתי, כדי שכזאת תהיה, לא מספיק שיהיה פה סקטור ציבורי חזק. יש המון בעיות שנאלץ לפתור, את הפילוג בחברה הישראלית, את החשדנות, את העוינות בין קבוצות שונות, את התחושה שדופקים אותנו והרצון לנצח, ומעל הכל את חוסר האמון בין הקבוצות שונות ובינה לבין הממשלה. רק אז לדעתי אפשר יהיה ללכת לכיוון של מדינת רווחה צודקת. אבל לפני הכל שצריכה שתהיה פה ממשלה מתפקדת, שנותנת מקום לעובדי ציבור ולא קוראת להם פקידים, ואת זה אני לא רואה קורה כרגע, גם לא בתנועת השינוי המתהווה.
ענת, תרללת ביבי ואנטי ביבי שאחזה את כל העיתונות, המערכת הפוליטית והאליטה של מקבלי ההחלטות בישראל, היא הרסנית מכל כך הרבה היבטים. אחד ההיבטים שפחות מדוברים הוא כמובן העובדה שיש קשב אפסי, לדיון בשאלות של מדיניות כלכלית בתקופה בה ברוב העולם המערבי מתנהל דיון ער ונוקב בדיוק בנושאים בהם עסקנו בשעה האחרונה. איזה ביטוח וסיוע מעמידה הממשלה לאזרחיה? איזה חוזה יש בין כל אחד מאיתנו לממשלה, בינינו לבין עצמנו, בין החזקים והחלשים, בין אלה שמזלם שפר עליהם ואלה שספגו אסונות ומכות. זה באמת הגיע לדעתי לשיא מדהים החודש שבמסגרת תרללת ביבי פתאום לחלקים רבים מהשחקנים בזירה הציבורית הרעיון שמרץ ומפלגת העבודה יחברו יחדיו עם ימינה נראה טבעי ואפילו מתבקש. בצד אחד מפלגות שמדברות את השפה ששמענו מעמית בן צור של הסוציאל דמוקרטיה ובצד השני את הרעיונות ששמענו ממיכאל שראל שקרובה יותר לנאו-ליברליזם. למרות חילוקי הדעות בין השניים, אני חושב שיש גם אולי גם שפה משותפת. שניהם יודעים שרווחה היא אינה רק גודל ההוצאה הממשלתית, אלא בעיקר האיכות של השירות הממשלתי. וכאן ענת עולה השאלה הבאה. גישה אחת תהיה, לפני שנגדיל תקציבי רווחה, בוא נוודא שהמערכת היא יעילה ולא חשופה לרמאויות, סחיטה ובזבוז גדול. גישה שנייה תגיד, אתם רוצים מערכת הוגנת, תגדילו את התקציבים ואת המיסוי, ותראו שהציבור ידרוש יותר יעילות, איכות ושקיפות מהמערכת הפוליטית והסקטור הציבורי. זה דיון קריטי לדעתי שנוגע בכל הדברים שהזכרת. האמון בין סקטורים וקבוצות שונות בישראל, והתפיסה של איכות השירות הציבורי. עד כאן המרקרים להשבוע, תודה לדוקטור מיכאל שראל ולעמית בן צור, תודה לדן ברומר ולאמיר פקטור, תודה לחנת.
תודה גיא.
בשבוע הבא, יום העצמאות, נהיה כאן כרגיל, להתראות.